אנחנו בשיעור נפש הפרשה. כל פעם מתבוננים על איזה דבר, נקודה בפרשה, ומנסים לדלות ממנה נקודות לעבודה פנימית, עבודת הנפש. בשבוע הבא זה היורצייט של אדמור זקן, יתת בכסלב, ית בכסלב. ואחת המאמרות בשם אדמור הזקן זה שצריך ללכת עם הזמן. ללכת עם הזמן, הכוונה ללכת עם פרשת השבוע של אותו שבוע, שהיא הזמן. הזמן הוא מוגדר, והזמן הוא מתואר, וגם המהות שלו היא הפרשה שמופיעה באותה שבוע. אז אנחנו מנסים ללכת עם הזמן וככה לגעת בכל מיני נקודות. דיברנו בעבר על באר, דיברנו על אחווה. היום נדבר על מקלות. יעקב אבינו יש לו עניין גם עם מקלות וגם עם אבנים. פרשה שעברה היה הרבה אבנים, נכון? היה, ויקח את האבן, היה עשה ממשותה, האבנים, אחרי כן הוא גולל את האבן מעל פי הבאר, אחרי זה הוא לוקח, ואמר לאחר ויקטו אבנים. יש ליעקב אבינו עניין עם אבנים, אחרי זה גם נולד לו בן. ליעקב אבינו יש בן שקוראים לו אבן. לא אבא אבן, אלא בן אבן. מי זה?
בן
אבנים. לא? יש ליעקב ילד שקוראים לו אבן. מי זה הילד הזה?
ראובן.
וואלה, גם בראובן יש אבן, אתה צודק. אבל יש ילד שקוראים לו אבן. אז זוכרים? יוסף. מה כתוב אצל יוסף בברכות? יעקב מברך את יוסף ואומר לו... יעקב אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, וכו' וכו'. ותשב ביתן קשתו ויפוז וזרוע ידיו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אבן ישראל, זה יוסף, שהוא גם אב וגם בן. אז זה בזאת השם, בשנה הבאה אתם תזכירו לי לדבר על האבן. בסדר, בבייץ. אני אומר לך, השנה הפעם אנחנו נדבר על המקל. אתם אוהבים מקלות? יש פה מישהו שלא היה לו מקל שהיה ילד? אה? היה לכם מקלות. מה זה?
מקל
פזן. היה לכם מקלות. אז יעקב אבינו, כשהוא חוזר חזרה לארץ, לקראת הפגישה עם עשיו, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מתפלל תפילה אל השם יתברך, נכון? ונראה יעקב מאוד ויצר לו וכולי. אז הוא מתפלל, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואיתי ועמך. קטונתי מכל החסידים, מכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחר. אז למה יעקב אבינו צריך להזכיר את העניין של המקל? כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה הפשט? הוא מתאר את איך הוא הגיע חסר כל, ובודד ונרדף. והנה עכשיו הוא, ברוך השם, אמרה בשתי מחנות, אז הוא... הוא מתאר את החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, והוא מתפלל על המשך השמירה והשפע והחסד, כמו שהקדוש ברוך הוא הציל את יעקב מלבן, יציל אותו מעשיו. אבל זה ברור שהפסוק הזה אומר דרשני. כי הפסוק אומר, כי במקלי עברתי את הירדן. עם המקל הזה אני עברתי את הירדן, ולא רק את הירדן, אלא כאן אומר, המקור השני, תסתכלו, בילקוט שמעוני, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, בתורה, בנביאים ובכתובים, מצינו, שלא עברו ישראל את הירדן, אלא בזכות יעקב. בתורה, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. בנביאים, זה פסוק בישעיהו, ביבשה עבר ישראל את הירדן. מי זה ישראל? אל תחשב שזה רק ישראל, העם ישראל, אלא ישראל, ישראל סבא. בכתובים דכתיב, הירדן, תסוב לאחור.
זה חלק מהפסוק או שזה...
מה? לא, ישראל סבא זה כבר תרגום של המדרש. פירוש של המדרש. שלום וברכה. חבוד, יש כאן דפים פה. אנחנו עוסקים בענייני מקלות היום. אז במקור השני, בתורה בנביאים הכתובים מצינו שלא עברו ישראל את הירדן אלא בזכות יעקב. בתורה כתוב כי במקלי עברת את הירדן הזה. בנביאים ביבשה עבר ישראל את הירדן. הכוונה ישראל שעברו את הירדן בימי יהושע. אבל כיוון שכתוב ישראל ולא עם ישראל, אז המדרש בעצם מבין שיש כאן גם רמז על כך שישראל שעברו את הירדן בימי יהושע עברו את זה בזכות מי? בזכות ישראל שעבר את הירדן עם המקל וכו'. ובכתובים, בכתיב, הירדן נסוב לאחור, הערים עדו כלים וכו' מלפני אלוה יעקב. בדיוק. אפשר סבורים שהמעבר הזה של יעקב את הירדן עם המקל, זה מעבר שהולך ומתפתח, הולך ומתקדם, הוא רץ במשך כל שנות ההיסטוריה. אנחנו תכף ננסה להבין מה בדיוק המשמעות של הדבר הזה. לא רק שאת הירדן ישראל עברו עם המקל של יעקב, אלא כנראה גם את ים סוף. ויכול להיות מאוד שזה אפילו היה עם אותו מקל ממש. זה אומר כאן המקור השלישי, קח את המטה, זה שאמר הכתוב, מטה עוזרך ישלח השם מציון, זה המטה שהיה ביד יעקב אבין, שנאמר כי במטה עברתי. והוא המטה שהיה ביד יהודה, שנאמר חותמך ופתילך ומטך אשר בידיך. והוא היה ביד משה, שנאמר את המטה אתה תיקח בידיך, והוא היה ביד אהרון, שנאמר וישלך אהרון את מטהו, והוא היה ביד דוד, שנאמר ויקח מקלו בידו, והוא היה ביד כל מלך ומלך עד שחרב את המקדש, וכן עתיד אותו המטה למסר למלך המשיח, ועתיד לרדות בו את אומות העולם. וואו, וואו.
מזכיר את החמור.
כן.
כמו של לרם, של בלעם,
ועם המקל אתה נותן על החמור. זה מסתדר. מה רוצה כאן המדרש להגיד לנו? בואו נתחיל, נכנס טיפה פנימה, ונבין מה תכונת המקל, והאם אנחנו יכולים לזהות איזשהו מקל אצלנו בכיפרון, אני יודע, משהו. מקלי, בגימטריה,
180.
שזה גימטריה של? במקלי, סליחה. כי במקלי עברתי את הירדן כמה זה? במקלי 182. שזה גימטריה של? יעקב. במקלי זה גימטריה יעקב. כלומר, יש משהו מאוד מאוד מהותי שמחבר בין יעקב לבין המקל. יעקב עובר את הירדן עם המקל. עם המקל. אומר כאן הדגל מחנה אפרים במקור הרביעי. ביומר, זה כתוב, זה הוא אומר את זה. ביומר אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק וכו', כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות, יש לומר שרימז בזה. כי במקלי גימטריה יעקב. היינו בשמו שהוא יעקב מידת האמת, והיינו לגודל האמונה שלו, בזה עברתי את הירדן ואבן. כלומר, יעקב אומר שהמקלי של יעקב, המקלי שלו, המקל שלו, זה השם שלו. והשם שלו זאת מידת האמת. בכל מקום, בתורה, בתנך, בנביאים, ואחרי זה במהר"ל ובעוד, מים מבטאים, דווקא אולי בניגוד לתפיסה שעולה ממדרשים אולי אחרים, שמים זה חיים ומים זה תורה, אבל במהר"ל מים מבטאים תמיד חומר. חומר, משהו חסר צורה לחלוטין, כי מים אין להם צורה. שולחן הזה יש לו צורה. הוא ככה, הוא מלבן והוא עומד. הסטנדר הזה יש לו צורה. מים אין להם צורה. זרוק אותם על הרצפה, הם מתפשטים. שימו אותם בקוס, הם קוס. שימו אותם בקבוק, הם נהיים ארוכים. תקפיא אותם, מה?
אז הם פחות חומר.
להפך. ככל שדבר הוא יותר צורה...
חומר
נשים. לא. ככל שדבר הוא יותר, יש בו יותר צורה, ככה יש לו איזושהי אמירה. יש לו תכונה פנימית. מים אין להם תכונה פנימית. אין לו סתירה. פחז כמים על תותר. מים הם פוחזים. כל דבר מזיז אותם. ממין, לשמאלה, למעלה, למטה. לא, אין להם שום, כביכול שום אישיות. לכן אומר המהר"ל בכל מקום, מים מבטאים חומר. יעקב אבינו מצליח לפרוץ את עולם החומר. הראשון שהתמודד עם עולם חומר אכזרי, עולם חומר בעייתי מאוד בבית לבן, זה יעקב אבינו, והוא מצליח להתמודד עם מקל ולבקוע, בעצם לבקוע את המציאות. כלומר, יעקב אבינו יש לו תכונה מיוחדת של בקיעת המציאות דווקא באזורים של מים, של חומר וגם של חשיכה. זה, אם הייתי מנסה להקביל את המקל הזה לאיזשהו איבר מאיברי גוף האדם, איזה איבר הייתם מקבילים אליו? מה? יד של המקל, מקל ככה. מקל זה מאוד ברור שזה מקביל ל... מה?
רגל.
לא, איך רגל? כל הדברים שהזכרת הם דברים שמתכופפים. יד. רוב הזמן היא כפופה, רגל, גם אתה עכשיו שרואה. יש רק איבר אחד, איך? עמוד שדרה. הוא זקוף כל הזמן. יש ליעקב עמוד שדרה. זה הסוד. יעקב יש לו עמוד שדרה שלא מתקפל ולא משתנה, לא משנה באיזה מציאות הוא נמצא. המקל הזה של יעקב בעצם זה עמוד השדרה הפנימי שלו, שהוא כמו הבריח התיכון במשכן, שמבריח מן הקצה אל הקצה. מה היה מיוחד בבריח התיכון? היו כל מיני בריחים במשכן, אבל רק הבריח התיכון הוא זה שבעצם הצליח לחבר בין דברים שנראה שאי אפשר לחבר ביניהם. בין פינות, בין עיקולים, בין פיתולים, איפה שאתה אומר, זהו, כאן נגמר, כאן זה כבר חייב להיות קטוע, כאן זה חייב להיות חלקי, בא בריח התיכון ומצליח להראות שיש אפשרות לקשר ויש אפשרות לחבר. יעקב אבינו מצליח לבקוע מציאות חומרית של ירדן, ואחרי זה את המציאות של לבן, וגם בפרשה שלנו המאבק שלו עם אותו האיש עד עלות השחר, הוא מצליח לזהות את נקודת האור ולבקוע, להאיר, לבקוע את כל ההסתרות במקומות מאוד מאוד מסובכים ומורכבים, כמו הגלות, כמו אצל לבן, כמו עוד טרם עלות השחר. כל הדברים האלו זה בעצם כוחו של יעקב אבינו. כלומר, המקל בעצם ביטוי לעמוד שדרה פנימי. מאיפה עמוד שדרה הזה נובע? זה ליעקב אבינו? זה מאוד מעניין. העמוד שדרה הזה נובע באופן ישיר מהעובדה שיעקב אבינו, הוא גדל כל כך הרבה שנים בתוך בית אביו, צמוד ליצחק, ואחרי כן עוד 14 שנים בבית שם ועבר. כלומר, הישרות של עמוד השדרה, היכולת של יעקב לאחוז במקל הזה ואיתו לנצח ולהתמודד, היא בעצם הכל תוצאה ותולדה של השנים שבהם הוא גדל בצורה ישרה, ליד אביו, ליד רבותיו. זה גם כן נמוז בפרשה שלנו, שכל המסע הארוך שיעקב יצר, עכשיו הוא חוזר, והוא כבר בעל בעמה, ויש לו מחנה, ונשים, וילדים. בכל אופן כתוב שיעקב אבינו חוזר חזרה. כל המטרה של המסע זה לחזור לאן? לחזור לאבא. לחזור חזרה להיות בן. ככה כתוב מגדיר את זה. ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. כל מטרת המסע. ויבוא יעקב אל יצחק אביו. לחזור חזרה להיות תלמיד, בן של אבא. אז זה בעצם המובן הראשון של היכולת אותי לבקוע. אני חושב שזה גם קצת רמוז, אולי במדרש הזה הידוע, שכולנו מכירים במקור הלפני האחרון, רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכים בהדה בקעת ארבל בקריצתה. והיו הולכים בבקעת ארבל, בקעה זה עוד פעם רומז לאותיות יעקב, זה מקום שהוא נמוך, זה מקום שאתה חושב שאתה לא תצא ממנו לעולם, אתה רואה את הארבל מתנשא לידך, ואתה רואה גם את הכנרת לפניך, זה מקום נמוך, מקום מסובך, מקום מורכב, המקום מורכב, גם הזמן הוא מורכב, כי הזמן הוא טיפה לפני עלות השחר, שזה הזמן הכי חשוך ביממה, זה הזמן הכי מורכב, זה מי שלא מכיר את הזמן הזה חושב שהלילה הזה יימשך לעולם, גם טיפה יותר קר. זמן מאוד מאוד בעייתי מבחינת הלילה. ושם הם רואו את הילד השחר שבקעה אורה. הם מצליחים, מי שהוא תלמיד של יעקב אבינו והוא הולך בשיטת המקלי הזה, שאיתו אפשר לבקוע כל מיני דברים, אז הוא יודע לזהות נקודות של אור, גם אם הן קטנות, גם אם הן עלומות, גם אם קרן האור הראשונה שמבליחה ומסתתרת ועכשיו פורצת ומאירה טיפה את החשיכה, למרות שעדיין אין זריחה ואפילו אין עדיין עלות השחר, אלא זה רק הקרן הראשונה שפוגשת את השמיים, אבל הם ידעו לראות אותה. ולכן, הפעמיים כאן המדרש חוזר על על הביטוי הזה, גם בקעת ארבל וגם בקעה אורה. כי זה אותו עניין. כן, היכולת, כשאדם מסתכל, אנחנו יודעים גם מה פילוסופיה המודרנית, קאנט ועוד, שבעצם אנחנו מסתכלים על העולם, אין כזה דבר, העולם כמות שהוא. אנחנו מסתכלים עליו מתוך העולם הפנימי שלנו. בעצם מה שאנחנו רואים, זה רק מה שקיים בתוכנו. זה מה שאנחנו רואים. ומישהו אחד יראה דברים מסוימים, מישהו אחר יראה דברים אחרים. אנחנו מסתכלים על העולם מתוך התמונה הפנימית שקיימת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אצל יעקב התמונה הפנימית היא תמונה ישרה. היא תמונה של עמוד שדרה. היא תמונה של מקל. ולכן הוא מסוגל לראות ולזהות אור איפה שאף אחד לא רואה. אצל עשיו לעומת זאת התמונה הפנימית היא של תמונה אדומה. מגיע עשיו, רואה מרק. מרק זה דבר שמורכב מהמון דברים. יש בו גם ירקות, וגם תבלינים, וגם מים, ויש לו גם ריח, ויש לו גם טעם, יש לו הרבה מאוד דברים. עשיו רואה רק את המראה. הוא לא רואה כלום חוץ מאדום. זה מה שהוא רואה, כי העולם הפנימי שלו זה עולם אדום. עולם של רצח ותאוות ויצרים. אז כשהוא רואה מאכל, הוא אומר, זה, תן לי מהאדום האדום הזה. יכולת להגיד, תן לי מהמרק, תן לי מהקורטונים, תן לי מה... שמת כאן טיפה פלפל לבן, הנינות של טעם. זה בכלל לא מעניין, העולמות הפנימיים האלו רחוקים ואין לו מאוד. הוא רואה מול העיניים אדום. יש לו בתוך הלב, בתוך האישיות, אדום. יעקב אבינו יש לו באישיות שלו מקל. מקל שעוזר לו לבקוע המון המון ירדנים כאלו. והמקל הזה הולך ועובר, הולך ועובר, ונמצא גם אצל יהודה. דרך אגב, בכל המקומות שכתוב כאן, זה בדיוק אותו עניין. כלומר, מציאות חשוכה, מציאות מעורפלת, מציאות לא ברורה, שבוקעת שם איזושהי קרן של אורה. וצריך מקל, צריך עמוד שדרה פנימי מאוד מאוד חזק, כדי להבין את האור שמופיע מתוך החושך. אצל יהודה זה מאוד מאוד בולט, נכון? כזה סיבוך, יהודה נופל לקדישה, זה כל כך לא מתאים, זה כזה לא נעים ליהודה, זה בכלל לא שייך. ויהודה יודע להודות, ויהודה יודע לשאת את הדבר הזה, ויהודה גם יודע ומבין ומאמין שמהזיווג הזה, או רבקה, יש לו מספיק עמוד שדרה פנימי ליהודה, בריא וישר ומקודש, שהוא לא נשבר מזה, הוא לא מתפרק מזה, לא אומר, בסדר. משהו עתיד לצאת מהדבר הזה, מהמקל הזה. יהודה מחזיק את המקל הזה, אצלו ביד. גם משה רבנו, יוצאים ממצרים, עד עכשיו כל התוכניות עבדו פרפקט. הקדוש ברוך הוא התחיל תקתק מכות, כל חודש מכה, בום, 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 המצרים חוטפים מכה. אין שום שלב שהמצרים מרימים את הראש, רק מרימים את הראש חוטפים. פתאום, הכל מסתבך. בישראל בורחים, ים סוף, המצרים מאחוריהם, הכל תקוע. יש מקל. יש מקל. משה רבנו מחזיק את המקל ביד ואומר, משהו עתיד להיוולד כאן. קרן אורה עתידה לבקוע כאן שעדיין לא בקעה. חידוש גדול עתיד להתחדש כאן על ידי המקל הזה שעדיין לא, לא התחדש. וכמובן גם אצל דוד המלך, איפה נאמר ויקח מקלו בידו? ודוד? בדיוק. שיא התחתית. שיא השפל של עם ישראל. בא גוליית ומשפיל אותנו ומגדף ומחרף מערכות אלוהים חיים. נראה שיותר תחתית מזה אי אפשר. אנחנו לא מבינים. שכל העסק הזה, הכל תפאורה, כדי שאורו, קרן של דוד, תזרח. אז הוא לוקח את המקל. יש לו עמוד שדרה פנימי, גם רואים את זה לכל אורך הקרב של דוד המלך, שהוא לא נבהל. הוא מגיע עם עמוד השדרה הפנימי שלו, ואומר לו, אתה חרבת מערכות אלוהים, אני בא אליך בשם השם, אלוהים אשר חרבת, היום הזה הוא מדבר בצורה ודאית, כי סגירך השם בידי, והקיטיך, והסיר אותי ראשך מעליך, הוא מדבר בלשון עבר. כלומר, דוד המלך מגיע לקרב הזה לא באיזה מין הססנות, אולי מכאן אלא משם, הוא מגיע ודאי, הוא מגיע ברור. וכמובן, גם מלך המשיח עתיד לרדות בו את אומות העולם במקל הזה, מקל של הנקה. אז זה לגבי עמוד השדרה הפנימי הזה. אבל יעקב אבינו יש לו עוד מקל, כלומר יש לו עוד התעסקות עם המקלות, וננסה גם לראות טיפה את הדבר הזה. בפרשה הקודמת קראנו, ויקח לו, אז לפני כן, אני רק רוצה טיפה אולי לסמן, אז אם כך, הכוח הנפשי של המקל בנפש, זה בעצם עמוד השדרה הפנימי שלנו. עד כמה הוא זקוף, עד כמה הוא בנוי, עד כמה הוא לא נרתע, עד כמה הוא מצליח לבקוע מציאויות שבהן נראה שאנחנו אי אפשר לעבור אותה. אדם שיש לו עמוד שדרה, איך רפול תמיד היה מספר את זה, במלחמת יום כיפור, במלחמת השחרור, היה להם פה קרב קשה מאוד, הקרב על סן סימון, מנזר סן סימון כאן בירושלים. היה קרב מאוד קשה, היו בו הרבה הרוגים, ובכל פעם, ככה שהם היו על רגע שבירה, ברגעי שבירה, אז אחד לא יודע אם זה רפול בעצמו, המפקד שלו, היה אומר, כשיורד עליך גשם, גם האויב נרטב. לך קשה, אבל גם לא קשה. כל השנה מי יחזיק מעמד. מי יהיה לו עמוד שדרה יותר חזק שלא מתקפל. אז הכוח הזה של המקל של יעקב, זה עמוד השדרה הפנימי, לא להישבר. וכמה סיבות היו ליעקב להישבר? אלף פעמים בדרך. רימו אותו, ולקחו לו, וגזלו לו. כל הסיבות כדי להיות גם הוא איזה גזלן ורמאי, ולהגיב ברמאות כלפי לבן. אבל יעקב אבינו שומר על עמוד השדרה שלו, על הישרות שלו, על הצדיקות שלו. הוא יכול אחרי 20 שנה לבוא ולתת דין וחשבון ללבן. מי מאיתנו מסוגל? לא כשהמעביד הוא לבן, כשהמעביד הוא אדם ישר. מי מסוגל לבוא אחרי 20 שנה ולהגיד למעביד, שמע, לא בזבזתי לך דקה. כלום. אין שום בזבוז, הכל עשיתי מה שצריך. ויעקב עומד ללבן, אומר לו, 20 שנה אני אנוכי בביתך, אפס תקלות, אפס ביטול זמן, אפס בזבוז, אחריות מלאה, למרות שרימית אותי. זה עמוד שדרה. העמוד השדרה של יעקב זה אמת, תיתן אמת ליעקב, הוא לא יוותר על העמוד השדרה הזה בשום פנים ואופן. אם זה הוא בוקע את הירדן, הירדן זה לבן, הירדן זה עשיו, הירדן זה הרמאים, הירדן זה כל המתנגדים לו, אם זה הוא בוקע, עם האמת הפנימית שלו, עם העמוד השדרה הזה הוא בוקע. כל אחד מאיתנו, לא יודע איניש בנפשי, כמה העמוד השדרה שלנו הוא באמת חסון, הוא זקוף, הוא בנוי, וכמה אנחנו ככה, הרוח מטה אותנו לכל עבר. כן, ההבדל בין עמוד שדרה לבין מים. התחלנו במים, פחז כמים על תותר, מול מקל. המקל בוקע את המים. טוב, אבל יש לנו, כמו שהזכרנו, עוד מקל אחד קודם. ויקח לו יעקב, כתוב, מקל לבנה, לך ולוז וארמון, ויפתל בהן פצלות לבנות וחשוף הלבן אשר על המקלות. זה בעצם ביטוי לכוח ההשפעה של יעקב, המקל הזה. ביטוי לכוח ההשפעה של יעקב, בגלל, פה בעצם אנחנו מתארים את, את ההקדמה למה שאחרי זה הכתוב יתאר בתור ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ואילו צאן ובקר בעבדים ושפחות וכו'. כלומר, ליעקב נמסרה הפריצה. כוח הפריון והפריצה נמסר ליעקב, וזה בא לידי ביטוי דווקא במקל. בגלל שיכולת, כן, כוח הפריון בעצם זה היכולת של האדם להשפיע על סביבתו. אדם כשהוא בודד, אז הוא אחד. אחד היה אברהם. אנחנו יודעים שאברהם, המון המון דברים סביב היכולת ההשפעה האמיתית של אברהם, סובבים סביב השאלה, האם יהיה לו בן או לא. אם יהיה בן לאברהם, זאת השפעה נצחית. אם לא יהיה לו בן, זה הופעה חד פעמית. כוכב גדול, זרח בשמי העולם, ברגע שהוא נפטר, אין לזה המשך. אז לכן כוח ההשפעה האמיתי של האדם בעצם תלוי בתולדות שהוא מעמיד. יעקב אבינו, מבין כל האבות כמובן, הוא המעמיד התולדות הגדול, גם אצלו זה הולך בקלות, אין שום קושי, אין שום עיכובים, אלא יש לו, לרחל יש עיכובים. ממך מנה פרי בטן, אך לא ממני, זה יעקב, הכל זורם, כל הפריצה, כל הפריון, והכל מגיע בעצם כתוצאה מהמקל. מקל בעצם באופן בסיסי, זאת היכולת הבסיסית של האדם להתחיל להשפיע בסביבה שלו. כן, יש לו את המקל, הוא כבר יכול להתחיל להזיז, להורות, להקות, לזרז, זה בעצם יכולת ההשפעה הראשונית של האדם. סביבו, ולכן, הכוח הפריון של יעקב רמוז במקל. דרך אגב, גם כן, זה רמז יפה. יש פוטוש? אין פוטוש. לכל יעקב אבינו, הרי הוא מייסד של הבית, נכון? הוא מייסד של בית ישראל. אז לכל בית, לכל קובייה, יש לה, טוב, פשוטים, לכל קובייה יש לה 12 צלעות. כן, נכון? לכל קובייה, יש 12 צלעות. לכל בית יש לו בעצם 12 צלעות. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. 9, 10, 11, 12. כל קובייה בעצם מורכבת מ-12 צלעות. אז הבית של יעקב, בית יעקב, הוא מורכב מ-12 צלעות שהם בעצם הבנים שלו. כן? אז זה בעצם הסוד של סוד המקל הנוסף, זה כוח הפריון. או הייתי אומר, קורא לזה כוח ההשפעה. זה גם קצת רמוז במדרש שקראנו, שהמתה, אותו מקל, עתיד להימסר למלך המשיח, שאיתו הוא ירדה בו את אומות העולם. עם המקל הזה הוא ישפיע כוח ההשפעה על הסביבה ועל אומות העולם. אלא מה? שיש כל מיני סוגים של השפעה. תשימו לב שלמקל יש בעצם שלוש שמות. בתורה. קוראים לו מקל, קוראים לו שבט, קוראים לו מטה. שלושה שמות שונים לאותו דבר. ואפשר לראות כאן איזשהו סוג של הדרגה בתוך היכולת ההשפעה של המקל. היכולת ההשפעה הראשונה הבסיסית היא שבט. שבט במובן של שוט, של כפייה. תן לך שבט באפי. כן, אפשר, כן, והוכחתיו בשבט פי. יש ככה כמה פסוקים כאלה שמדברים על כך ששבט זה בעצם יכולת הכפייה. כן, יעקב אבינו הוא מייסד אומה כל כך חזקה שגם תהיה לה יכולת לכפות את אומות העולם וגם מלך המשיח הוא לעתיד לבוא כופה את כל ישראל ללכת בדרכי השם. סוג של כפייה. השפעה על הרבים, יעקב אבינו משפיע, וגם בצורה של כפייה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה יותר מעודנת כבר, זה אפשרות של מקל. בעיקר אפשר לשמוע את המילה כולה, במקב, כן, זה יותר, יותר קל. זה השפעה, אבל היא כבר, יותר מעודנת, היא כבר לא כפייה גמורה, יש כאן איזושהי הסכמה, שותפות אולי, שותפות מסוימת. אבל העתיד לבוא, ככה קראנו במדרש הזה, עתיד המתה להימסר למלך המשיח. מתה זה לשון נטייה פנימית. זה בעצם להעביר ולתת לאומות העולם או לכל המושפעים של עם ישראל את הנטייה הפנימית ללכת אחרי הטוב. בלי כפייה. בלי כפייה, לא כפייה. אלא תהיה אתם נטייה פנימית, המקל, מקל ישראל הזה, המתה של ישראל ישפיע עליהם ויתה אותם לטובה. אז בעצם לשלושה ממדים בצורת ההנהגה שיעקב אבינו יכול להנהיג את אומות העולם, ואנחנו חוזרים חזרה גם כן אל ממד הנפש שלנו בפרשה. אנחנו בעצם יש לנו שלוש צורות של הנהגה שאפשר יכול להנהיג את עצמנו. יש לנו צורה של שבט, שזה כפייה. כן, אדם גם צריך לדעת לכפות את עצמו. להגיד לעצמו, זה אסור. זה אני לא מוכן. זה אני לא מסכים. זה לא יהיה. אדם צריך לקבוע לעצמו גם גבולות, כמו שההורים צריכים לקבוע לילדים, גם אדם צריך לקבוע לעצמו גבולות. הדברים האלה הם אסור. אם אני אעשה אותם, אני אקבל שבטים, מכות, יהיה לי לא טוב. שלב הבא הוא שלב יותר קל, שאדם מרגיש, נכון, זה, לא נמשך על זה לגמרי, אבל אני לא מרגיש את כל הכובד של האיסור, את כל ה... זה משהו יותר ככה, יותר נוח לי, יותר קל לי עם זה. אני מרגיש שזה כבר, ההתמודדות נעשית יותר קלה. יש משל מהמגיד מדובנה, מעשה באדם אחד שאיבד איבד חבילה. אז הוא הלך, איבד חבילה ברכבת, שם בתחנה. אז הוא הלך למחלקת עבדות, והוא אמר לפקיד שם, תשמע, אני איבדתי כאן חבילה, היא הייתה צבע אדום, היה קשור עליה חבל כזה, והייתה בצורה חבילה מלבנית. אז הוא הולך שם, הפקיד הולך, וחוזר ככה, בדיוק עם חבילה בצבע אדום, קשורה אותו קשר, בצבע מלבן, הוא סוחר, כבדה. אז הוא אומר לו בחלום, זה לא החבילה שלי, תחזיר, שלי הייתה קלה. זה כבד. ככה אומר המגיד מדובנה, צריך לפרש את הפסוק, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת מישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אם אתם יגיעים במצרים, זה כבד עליכם, זה לא החבילה שלי. לא אותי קראת יעקב, החבילה שלי קלה. שנאמר, כה יהיה השם, יחליפו כוח, ילכו ולא יעפו, ימוצו ולא יגעו. אז תחזירו את החבילה, אתם לא קוראים לי. זה משהו אחר כאן. אם אדם מתלונן כל הזמן, אוף, אוף, התורה, אוף, המצוות, אוף, קשה לי להתפלל, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה, יש לך קשיים של עצמך, אז אתה תטפל בהם, אבל עבודת השם היא קלה דווקא. יש בה ממד של כלילות ונעימות. אז זה מקל. בסופו של דבר, השאיפה, התקווה שאנחנו לאט לאט, ההשפעה היא תהיה השפעה פנימית, תהיה לנו כבר נטייה אל הטוב, אנחנו ניטה אליו, יהיה כאן מטה פנימי שמטה אותנו כלפי חסד, מטה אותנו כלפי טוב, וככה בעצם אנחנו מנהיגים את עצמנו בצורה, בהשפעה כזאת של נעימות, וכמובן זה רמוז בדברי חכמים על שני סוגי מקלות שיש. לאחד קראתי, גמרא וסנהדרין, לאחד קראתי נועם, ולשני חובלים. יש מקל נועם שהוא בעצם, מקל נועם הוא מטה בעצם, יש מקל חובלים שהוא יותר נוטה לכיוון השבט, שהוא ככה מזהיר אותך מפני כל מיני תקלות וכו'. זאת הסיבה שיעקב אבינו מציין את העובדה שהוא עבר את הירדן עם מקל. כדי לעבור כל מיני ירדנים בחיים, כל מיני נהרות, כל מיני אגמים, כל מיני ימים שנראים לנו בלתי אווירים, אדם צריך יהיה לו שני דברים. אדם צריך שתהיה לו קודם כל עמוד שדרה פנימי, מקל, ישר, זקוף, הוא אוחז בו. עבר, כי במקלי עברתי את הירדן, אני אוחז במקל הזה, לא מרפא ממנו. המקל הזה מבריח אצלי מן הקצה אל הקצה. אפשר, אני אוכל לראות בעצמי שיטה. שיטה, אני אוכל לראות שהנה, התחלתי כאן, סיימתי כאן, ויש כאן איזה קשר, איזה בריח, שמבריח מפה לשם. ולא שאנחנו כמו איזה מין סרט מקוטע כזה, פעם יש תרגום, פעם אין תרגום, פעם התמונה קופצת, לא מבינים את העלילה, מי זה הבן אדם הזה? הוא פלל בדבקות, ואחרי זה הוא נופל באינטרנט, ואחרי זה הוא זה, מי זה? הסרט הזה לא ברור, הבן אדם הזה זה, יש כאן ארבע דמויות בדמות אחת. אין פה שום בריח תיכון, אנחנו רוצים שיהיה לנו בריח תיכון באישיות, מן הקצה אל הקצה. אנחנו גם רוצים יכולת השפעה, החוצה, גם על עצמנו וגם החוצה. אנחנו מבינים שההשפעה היא מורכבת משלושה ממדים, משבט, ממקל, וגם ממטה, שזה כמובן ההשפעה המתוקה מכולם, להיות נוטים באופן אמיתי אחר הטובה והברכה. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. הפילוג, החילוק, כל אחד כברכתו זה השבט. אבל בסופו של דבר, כתוב שהקדוש ברוך הוא ייקח את מקל, את עץ אפרים, את עץ יהודה, והפך אותם למקל אחד, למטה אחד, מחובר, ופרח, מטה אהרון, על מטותם, וגם המטה שלנו יפרח. אמן ואמן. צהריים טובים.